ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו באילו האכילנו את המן. וביקשנו לראות את סדר ההגדה של פסח שבעצם מחובר לנס המן גם ביחץ ובקדש ורחץ קרפס יחץ ובצפון באפיקומן המתחבר חזרה ללחם המשנה של המן. ובתחילת הדברים הזכרתי בשיעור בשבוע שעבר שצריך להיכנס גם לקרבנו לפני הר סיני שנכנסת אליו ההגדה ב-15 המעלות הטובות האלה, אלא שאני חושש נס לקריבה לפני הר סיני, למעמד הר סיני, שמה זה יוציא אותנו מהסדר הרגיל שקבענו לעצמנו בלימוד ההגדה. אולם בעיון נוסף נדמה לי שהקריבה לפני הר סיני שמופיעה בתוך ה-15 המעלות הטובות למקום עלינו ומוזכרת יותר מפעם בפיוטים אחר כך בכל מיני צורות, בסוף מחוברת גם היא באופן מהותי חשוב מאוד לתוך עניינו של הלילה הזה. היא לא רק עוד מעלה היסטורית שהתרחשה, אלא היא קשורה מאוד לגאולה של ליל הסדר. מבחינה מסוימת, היא אפילו קשורה כבר מן הפסוקים ללילה הזה, וגם הלכתית באיזושהי צורה היא קשורה ללילה הזה. הקריבה לפני הר סיני. דברים נשמעים קצת משונים וטעונים הוכחה, נגיע אליהם מיד. אבל לפני כן, נזכיר רגע מה בכלל אנחנו עושים פה בקריבה לפני הר סיני, בכמה מעלות טובות למקום עלינו. המהר"ל, כזכור, חילק את אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, אילו עשה בהם שפטים ולא הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם, את כל 15 המעלות לשלוש חמישיות. החמישייה השלישית, כמו שקראנו לה, אחרי היציאה ממצרים, שבה עסקה החמישייה הראשונה, ואחרי המדבר על המן ועל 40 שנה במדבר, ועל הים והחורבה ושיקת צרינו בתוכו, מגיעה החמישייה השלישית ועוסקת, אחרי שהעם יצא ממצרים, בהידבקות שלו בקדוש ברוך הוא שלב אחרי שלב. השבת, ואחרי השבת הר סיני, ואחרי הר סיני מתן תורה, ואחר כך ארץ ישראל, ואחרי זה בית הבחירה. ומה ההידבקות המיוחדת בהר סיני? וכאן הרי השאלה הידועה, הר סיני תמיד נתפס אצלנו כאמצעי בדרך למתן תורה. מהי ההידבקות המיוחדת, הדביקות המיוחדת שהתרחשה בהר סיני כמטרה בפני עצמו, כעניין לעצמו? אומר המהר"ל, מקור 2, ואחר כך שקרבם לפני הר סיני, אני מביא מהמהר"ל רק את הפסקה שעוסקת בהר סיני, קצרה מאוד, וזה בעצמו, זה בעצמו זאת אומרת לא מתן תורה, זה עצמו המעמד הזה של הר סיני, הדביקות מה שקרבם לפני הר סיני גרם להם דיבוק בו יתברך. ועל ידי זה פסק זוהמת נחש שבא על חווה כי דעיתה בגמרא במסכת עבודה זרה. אז הקריבה לפני הר סיני בעצמה גרמה דביקות, דיבוק מיוחד, ולכן היא מופיעה פה בתוך אותם דברים שמתארים את הגאולה של העם. גאולתו של העם לא מסתיימת בזה שהוא יצא ממצרים או בזה שהוא הגיע למצב שהוא ראה שהקדוש ברוך הוא אלוקי העולם, אלא גם בזה שהוא עצמו הולך ונדבק. הוא מקבל את השבת, ועכשיו הוא עולה להר סיני. מה קרה שם בהר סיני? שם פסקה מישראל זוהמת הנחש שבא על חווה. מה פשוט? דוגמה שמופיעה בכמה מקומות בש"ס. ולפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה רגע להזכיר את הגמרא, או לראות אותה עקרונית. הגמרא היא קצרה מאוד. בעצם היא מביאה את הדברים שהמהר"ל מביא, לא הבאתי אותה בלשונה, אבל זה 2-3 שורות שעוסקים בזה ש... כשבא הנחש על חווה, דבר משונה מאוד, עוד מעט נצטרך טיפה להבין אותו. לא להבין אותו לעומקו, אבל להבין אותו מלמעלה. כשבא הנחש אל חווה, אז נוצרה בעולם כולו זוהמה, שנקראת זוהמת נחש. מושג, צריך לתפוס אותו בהמשך. ומתי השתחררו מזוהמת הנחש? במעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני, השתחררה מהם זוהמת הנחש. מה פירוש הקוד הזה? מה זה? קודם כל רשי אומר על הגמרא כך, במקורות 3 ו-4, זה רשי על הגמרא הזאת, בשני מקומות שהגמרא מופיעה. ישראל שעמדו על הר סיני, שאז פסקה זוהמת הנחש, אומר רשי, וניתקנו מכל מום, כי דכתיב, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אנחנו זוכרים שאת שיר השירים אנחנו קוראים בפסח. בעומקו שיר השירים הוא תהליך הגאולה שעם ישראל עובד. כל תהליך הגאולה הוא ההתקרבות הזאת של הדוד והרעיה, והרעיה חזרה אל הדוד. זה תהליך הגאולה שעובר עם ישראל כל הדרך, וזה מה שעושה שיר השירים בפסח. ושם מתארים כל הזמן את אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה וההגעה אל ההר והירידה מההר. ומשה רבינו מתואר שם במשלים ובנמשלים על פי חז"ל. והפסוק כולך יפה רעייתי ומום אין בך, מסביר רש"י, עוסק במצב שעם ישראל נמצא בו במעמד הר סיני. רש"י כמובן מושפע פה מאותו מדרש מפורסם שכשעמדו ישראל על הר סיני לא היו בהם בעלי מומים. מי שהיה חירש נתרפא ומי שהיה סומה נתרפא. מדרש ידוע. ובעצם כל המציאות כולה אמרה איזה מין תיקון גדול כזה. אוף לא צייץ וציפור לא פרח. כל המערכת כולה פתאום עלתה למשהו של כולך יפה רעייתי. מה זה? מה קרה? איך זה קרה? ואז ניתקנה זוהמת הנחש. מהי זוהמת הנחש? שכשבא נחש על החווה בגן עדן, הטיל בנו כולנו זוהמה. מה זה בכלל הביטוי בא נחש על חווה, אומר רש"י במקור 4? כשנתן לה עיצה לאכול מן העץ, בא אליה. דכתיב, הנחש הישיעני ואוכל. הישיעני לשון נישואין. לכם זה נראה פשעת הסוף. הנחש הישיעני הסית אותי לאכילה, ומכאן שנחש בא אליה אל חווה. מה זה? מה הפשט שלו? ומה קרה בהר סיני? לא במתן תורה. אנחנו רואים שזה שני דברים נפרדים. מה קרה בהר סיני שהפסיק את זה? אנחנו נגיע לזה עוד מעט וננסה לברר באמת את מעמד הר סיני על הנקודה הספציפית הזאת. המהר"ל אומר פה, כמו שראשונים רבים לפניו אומרים, שמה שקרה בהר סיני מתבטא בראש ובראשונה בהפסקת זוהמתו של נחש. לכן חייבים להיכנס לקוד הזה ולהבין אותו. יש עוד דברים שכתובים בחז"ל, שנהיינו, שיצאנו ממומנו, המון דברים. ובכל זאת, הנקודה המרכזית היא זאת. כדי להבין את זה צריך לחזור רגע אל הנחש ואל גן עדן, ולהבין מה קורה בהר סיני במקביל למה שקורה שם. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך רגע עם קרבנו לפני הר סיני וליל הסדר בשלב נוסף. אמרתי מקודם שבעצם הלילה הזה או החג הזה קשור להר סיני בקשר מהותי פנימי של החג עצמו. עצם החג הזה הוא חג שבו אנחנו מתחילים לספור את ספירת העומר לקראת הר סיני. בפשטות לקראת מתן תורה, לקראת היום החמישים. אבל עוד מעט נגלה ונלך את זה לאט לאט, שהיום החמישים, זאת אומרת, חג השבועות שלנו, וכאן משהו שנשמע קצת מהפכני, אבל הוא בכלל לא, נראה אותו עוד מעט מפורש בראשוני, שהיום החמישים שלקראתו אנחנו סופרים מפסח, הוא לא נתן לנו את תורתו, אלא קרבנו לפני הר סיני. אני רוצה להסביר. עוד מעט נראה שאת התורה בעצם קיבלנו מן השמיים, לא ביום החמישים לספירה, אלא ביום החמישים ואחד לספירה. אנחנו סופרים ממחרת השבת יום יום לערב מתן תורה. זה חג השבועות. יום מתן תורה עצמו מתרחש לא בוו בסיוון בחג השבועות, אלא באיסרו חג שבועות. אצלנו באיסרו חג לא אומרים תחנון ויש חופש. אבל מעבר לזה אין תחושה של העניין. אז חל יום בעצם מתן תורה. וחג השבועות הוא יום ההכנה האחרון, הוא השיא של מעמד הר סיני. אגב, הדף היומי של היום עוסק בדף הזה. בדף היומי של היום עושים את החשבון במסכת שבת, בדף פיזיין. עושים את כל החשבון הארוך. מתי ניתנה תורה? אני רק מזכיר, הבעייתיות נובעת מזה שלא כתוב בתורה שום תאריך. לא ליום מתן תורה ולא לחג השבועות. כתוב לספור 50 יום. אבל לא כתוב תאריך. ונחלקים בזה רבי יוסי וחכמים, וכולם מגיעים למסקנה שביום 51 לספירה מקבלים את התורה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל החיבור כבר נאמר הרי למשה בתחילת הדרך ביציאה ממצרים. איך נאמר לו במקור 5, ויאמר משה לאלוהים כשהוא בסנה, מי אנוכי כי אילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אתה שואל, מי אנוכי כי אוציא את בני ישראל מארץ מצרים? איך מסביר רש"י? לשם מה כל היציאה הזאת? או מה זכו ישראל ליציאה הזאת? הנה התשובה, היציאה הזאת תבוא לידי מימוש, תבוא לידי ביטוי, שתעבדון את האלוהים על ההר הזה. אגב, מה זה תעבדון את האלוקים? גם את זה משאיר פתוח עד הסוף, אבל אני רק רוצה להעלות את הבעיה. לעבוד את השם אנחנו מכירים בתורה בשני מובנים. במובן אחד של קורבנות, ובמובן השני של תפילה. ולעובדו בכל לבבכם. והמובן של עבודת הלב, אני לא מדבר על עבודה רגילה, ששת ימים תעבוד. עבודת השם זה או עבודה בקורבנות, או עבודת הלב בתפילה. במעמד הר סיני נקרא המעמד של עבודת השם. על ההר הזה תעבדון את האלוהים. ואני הייתי צריך לתאר את האירוע הגדול שהתרחש על הר סיני, הייתי מתאר מעמד מתן תורה. לא מעמד של עבודת השם. המקסימום שהייתי צריך לתאר מצד האדם זה מעמד של לימוד תורה. של מצוות לימוד תורה, קבלת תורה. זה לא היה מעמד של תפילה. זה היה מעמד של תורה. ואגב, חלק מן הפרשנים מסבירים על ההר הזה תעבדון את האלוקים, לגבי מה שקראנו בסוף פרשת משפטים. שהעלו עולות והקריבו קורבנות במעמד הר סיני. כך למשל מפרש החזקוני במקור 7. ויעלו עולות לקיים מה שנאמר תעבדון את האלוהים על ההר הזה. בשיטתו של החזקוני, שמתחילה באבן עזרא, וקצת באחרים גם, ברשב"ם אולי, בעוד, היא מתאימה להרבה דברים בספר שמות, כי באמת משה רבינו מדבר על הביטוי הזה עם פרעו בעצמו, שפרעו אומר לו שהוא לא רוצה לשחרר, רק צונכם ובקרכם יוצג, אומר לו משה למה הוא דורש את הצון והבקר, כי אנחנו צריכים לעבוד את השם אלוקינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד, לכן צריך צון ובקר, לא תישאר פרסה, שם מדובר על עולות, על קורבנות. אבל חלק גדול מן הפרשנים לא מסביר כך. חלק גדול מן הפרשנים מסביר על ההר הזה תעבדון את האלוקים, כלומר מעמד הר סיני, קבלת התורה. אז מה שייך פה תעבדון? למה זה נקרא תעבדון את האלוקים? הביטוי לא מתאים לשם. בעל ספר החינוך למשל כך מסביר, אבל הוא לא מסביר את המילה תעבדון. מקור 6. וכמו שאמר השם למשה, וזה לך האות, זה בעל ספר החינוך במצווה שינבב, כשהוא מסביר את רעיון ספירת העומר. לרעיון ספירת העומר ניכנס עוד רגע שוב במילה אחת, שמחברת אותנו עוד יותר לקריבה לפני הר סיני בלילה הזה. רק נראה את החינוך. וכמו שאמר השם למשה, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ופירוש הפסוק, ועכשיו לפי החינוך חידוש חשוב מאוד בפסוק שבעצם לובע מרשי, הוציאך אותה ממצרים, מה זה הוציאך אותה ממצרים? פסח, נכון? הוציאך אותה ממצרים, יהיה לך אות שתעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, אני מסביר תוך כדי קריאה, שתקבלו את התורה שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגאלים, והוא תכלית הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות לעבדות. והחינוך מסיים, ולכן יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה, כי התפל עושים אותו אות לעולם אל העיקר. מה התפל? יציאת מצרים. מה העיקר? קבלת התורה. אומר החינוך, מה פירוש הפסוק? אתה שואל מה זכו ישראל? אני אסביר לך. וזה מה שעכשיו אנחנו מתעסקים בו. מה? העצמאות הפיזית הזאת, הלאומית, החשובה מאוד, הפסח הזה, זה רק האות. העיקר יופיע שתעבדון את האלוהים על ההר הזה. ומה זה תעבדון את האלוהים, אומר החינוך? קבלת התורה. אז אני מביא את זה לשני עניינים. הראשון שבהם כדי להאיר את עינינו, שבאמת פסח מחובר מהותית למעמד הר סיני. ואילו קרבנו לפני הר סיני, וזה לא חידוש, שייך לליל הסדר ולפסח מהותי. השני, כדי להשאיר עוד שאלה אחת פתוחה באוויר. למה הביטוי תעבדון את האלוהים מתאים למעמד הזה של הר סיני, אם לא עניין הקורבנות? אם זה עניין הקורבנות, מובן. אבל מה תורה שייכת למושג עבדות השם? עבודה שבלב, עבודת קורבנות, זה מתאים לקורבנות ולתפילה, לא לתורה. גם את זה אני משאיר באוויר. וההערה האחרונה, לפני שאני רוצה לראות את הכל ולחזור לדבר המוזר הזה שבו פתחנו, של זוהמת הנחש, זו הערה שפעם נגענו בה, והיא משייכת את ליל הסדר לקריבה לפני הר סיני כבר ממש הלכתי. ממש הלכתי. בעל החינוך מביא את הדברים תוך כדי דבריו לגבי מצוות ספירת העומר. הוא אגב ממשיך שם ומסביר שלכן כל מצוות ספירת העומר היא שסופרים מהקטן לגדול. הולכים וסופרים היום יום אחד, היום שני ימים, היום שלושה, עד שמגיעים אל העיקר. פעם דנו בעריכות בשאלה הלכתית ידועה. אני רוצה להזכיר היום רק את המהפכה ההלכתית שנגענו בה אז, שמופיעה באחד מן האחרונים, והיא מחברת את הקריבה לפני הר סיני עוד יותר לליל הסדר. הדיון שלנו היה, מדוע לא מברכים שהחיינו על מצוות ספירת העומר? זה דיון הלכתי ישן. אנחנו מברכים שהחיינו על מצוות שהזמן גרמן, והן מתרחשות, כפי שהן נקראות, בזמנים חריגים, מיוחדים, שחוזרים על עצמם. אנחנו מברכים שהחיינו על תקיעת שופר. אנחנו מברכים שהחיינו על עצם החג. אנחנו מברכים שהחיינו בליל הסדר. לא על אכילת המצה או על אכילת המרור, אלא על ליל הסדר. מסיימים את הקידוש ומברכים שהחיינו. למה לא מברכים שהחיינו? בספירת העומר. יש על זה דיונים ארוכים. לפי ספר החינוך, מסבירים רבים שאי הברכה של השהחיינו על ספירת העומר, זה שאת השהחיינו צריך לברך כשמגיעים אל המטרה, לא כשמתחילים אותה. והרגע סיכמנו שהמטרה היא בשבועות. יש שיטות אחרות שאומרות לו, יש סיבות כאלה אחרות, זו מצווה בפני עצמה, זה כל יום מצווה אחרת, לא ניכנס. בעל הכתב והקבלה מציע הצעה גאונית, מהפכנית. אבל צריך להבין אותה. ואני מזכיר אותה רק כדי לחבר עוד יותר את ליל הסדר לקריבה לפני הר סיני. אומר בעל הכתב והקבלה, אנחנו כן מברכים שהחיינו על ספירת העומר. איפה? מיד נראה. והוא סומך את דבריו על רש"י שמובא על הפסוק שנמצא במקור 8. פסוק שמופיע בהפטרה של פרשת החודש, שנקרא בסוף ארבע הפרשיות שהתחלנו השבת. בראשון, בואו נשים טוב לב לפסוק, נגענו בו פעם כבר, ב-14 יום לחודש, יהיה לכם הפסח, חג, שבועות ימים מצות יאכל. לא צריך להסביר כלום, הקושי ברור. לא יעזור פה שום קריאה אחרת, בין העין לצף יש וב. אי אפשר לקרוא פה שבעת ימים, גם אם רוצים. הפסוק הוא קשה, והוא מטריד את כל הפרשנים. יש אומרים שבעת כמו שבועות, שבועות כמו שבעת, זה קשה מאוד. רש"י מציע הצעה מהפכנית. מצד שמאל, אני מצטער על הפילום קצת, שבועות ימים על שם שמתחילים ממנו לספור שבעה שבועות. מצאתי. מצות יאכל, מצות יאכלו בו בחג. עוד מעט נראה איך קוראים את הפסוק לפי רש"י, אבל קודם כל המהפכה שרש"י עושה. אומר רש"י, אתם חושבים שחג השבועות זה רק החג שיש בו' בסיוון? יש עוד חג שבועות. כשם שחג השבועות של ו' בסיוון נקרא חג השבועות, כי אז גומרים לספור שבעה שבועות, זה החג שאין לו תאריך, אלא סופרים לו שבועות, כך פסח נקרא חג שבועות. למה? כי מתחילים לספור ממנו שבעה שבועות. מהפכה של רש"י היא מהותית. כי אנחנו רגילים להבין שמצוות ספירת העומר, כך למדנו הרגע בחינוך, מתחילה כאן. אבל מתי הופיע החג? שם. אז נגיד שהחיינו. ורש"י אומר, למדתי מהפסוק ביחזקאל, שאינטגרלית, מהותית, בנוי בפנים, בתוך הפסח, הרעיון שמתחילים לספור ממנו שבעה שבועות. אין פסח. בלי זה שיש בו התחלה של ספירה לקראת שבועות. אגב, לפי רש"י, פירוש הפסוק הוא כך. בראשון, רש"י עד עכשיו הסביר רק למה פסח נקרא חג שבועות, אבל מה עושים עם שבועות ימים מצות יאכל? לפי רש"י צריך לקרוא כך, אני חוזר למקור 8. בראשון, ב-14 יום לחודש, יהיה לכם הפסח, ששמו חג שבועות ימים, פסיק, ומה עושים בו? מצות יאכל. מתי מצות יאכל? בחג. ואיך קוראים לחג? חג האביב, חג החירות, חג הקציר, חג הפסח, ועוד שם שבועות. לא ידענו, הנה עכשיו יודעים. בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, שנקרא חג שבועות ימים, מפני שאז מתחילים לספור 7 שבועות, זה החג שאוכלים בו מצות. טוב, פסוק יפה, פירוש יפה, מה אני רוצה מפה להלכה? מקור 11. אומר הכתב והקבלה כך. והקרוב, מה השאלה? שלא נשכח את השאלה. השאלה היא למה לא מברכים? שחיינו על ספירת העומר. בסדר? והקרוב לומר, אומר הכתב והקבלה, בניתם זה קרא הנביא יחזקאל. את חג הפסח, בשם חג שבועות ימים מצות יאכל. עיין שם רשי, עיינו. עכשיו הוא מסביר. ומתחילים ממנו לספור 7 שבועות. עד כאן ראינו, נכון? ואפשר שמטעם זה לא יצריכו לספירה ברכת שהחיינו. למה? לספירת העומר. זה כבר נפטר בברכת המצה. ברכת המצה, הכוונה היא בלילה. לא מברכים על המצה, מברכים בלילה שהחיינו. מתי מברכים על המצה? בליל הסדר, בליל תדבר. מתי מתחילים לספור ספירת העומר? מחר. ממחרת השבת. זה מה שהחיינו, שמברכים בליל הסדר, יוצאים ידי חובה על מחר, זה בכלל ברכה נפלאה, יוצאים ידי חובה על מחר, וזה תופס ל-50 יום הבאים. כשלמדנו את זה, הזכרנו שכדאי לזכור גם את הכלל שבברכה אסור להשיח את הדעת באמצע. כדי שליפו. כך אומר הכתב והקבלה. זאת אומרת, שלא רק שהלילה הזה מבחינת היות הפסח החג שבו מתחיל חג השבועות, אין לנו חג אחר כזה. סוכות הוא לא חג שמחובר לפסח. כל דבר מחובר. רק פסח הוא עד כדי כך מחובר שהוא כבר נקרא חג שבועות כי מתחילים לספור ממנו. אלא הוא עוד יותר מחובר, הוא מחובר שלשיטת הכתב והקבלה, זה לא מופיע בפוסקים, אבל לשיטת הכתב והקבלה כשמברך שהחיינו בליל הסדר, כדאי להתכוון גם לספירת העומר. לא כתוב כך בשום מקום בפוסקים. אבל הכתב והקבלה מביא כך, העיון תפילה רבי יעקב צבי מקלנבורג, גדול, גדול מאוד בישראל. אפשר להפסיק עם הטלפון, זה מאוד. אז נדמה לי שההערה הנוספת הזאת של בעל הכתב והקבלה מחברת את עניין ליל הסדר לקרבנו לפני הר סיני בחובה יותר גדולה להבין את הקשר, להבין את המהלך. מה באמת נתאר שאנחנו פוסקים לפי הכתב והקבלה? כל העניין הזה נקרא חג השבועות. מה לעניין של הלילה הזה? בסדר, סופרים 7 שבועות. אבל מה לעניין של הלילה הזה עם מעמד הר סיני מהותית? אם אני יכול לצאת ידי חובת שהחיינו בלילה הזה, צריך להבין, זה כבר לא עניין במחשבה, רעיון. זה יסוד הלכתי. אם יש לפוסק הווה אמינה, שאני מברך היום שהחיינו, ומתכוון למצווה שמביאה אותי למעמד הר סיני, זאת אומרת שללילה הזה יש קשר למעמד הר סיני. לא לספירה שמתחילה מחר. מה זה? כבר הזכרנו מקודם, ומקוצר הזמן לא נחזור לזה, הדברים מופיעים במהרש"א, במקור 10, אותיות קטנות, לא ניכנס, אני אומר אותו על פה. מוסכם על כל התנאים, שביום ה-50, של ספירת העומר לא ניתנה התורה, אלא ביום המחרת, ביום ה-51. מה קרה ביום ה-50? ביום ה-50 היינו מוכנים לקבל את התורה. והחג הגדול הזה של שבועות הוא על המוכנות שלנו, על המצב הנפשי הזה שהגענו אליו להיות כשירים לקבל תורה. מהרש"א מתנסח כך, ביום ה-50 נהיינו בעלי יראת חטא. עברנו את הפרישה ואת ההגבלה, שלושת ימים, איש אל תגשו איש אל אישה. התחברנו למשהו, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. רש"י מסביר, כפה עליהם הר כגיגית, כאילו התייצבו בתחתית ההר, כאילו ההר כפשוטו, איזה מין ציור כזה, על דרך הדרש, כאילו בציור הוא סוגר עליהם, והם בתוכו. זאת אומרת, הפכו להיות built-in, חלק מוחלט מההר. זה התרחש בשיא ביום ה-50. אז הופיע היום ה-51. איך אומר המהרש"א? כשאמרה המשנה שכל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, היא התכוונה לזה. בחג השבועות זה החג שבו היינו יראי חטא. ביום ה-51 נהיינו גם בעלי תורה וחוכמה. החג אצלנו לדורות הוא לא ביום שניתנו לנו מן השמיים את החוכמה, אלא ביום שאנחנו אמרנו לשמיים שאנחנו מוכנים. זה מהותי מאוד מבחינת ההשקפה, זו תפיסת עולם מאוד גדולה. אני רק אזכיר במשפט אחד, יש ביטוי מפורסם של רב יוסף, שהוא אומר על חג השבועות, שהוא היה מבקש תמיד בחג השבועות שיעשו לו אוכל מיוחד, איגלה טילטה, בשר משולש מיוחד. הוא היה אומר, אלמלא היומא דקגרים, אלמלא היום המיוחד הזה, חג השבועות, כמה יוסף איקה בשוק, הזכרנו אותו. יש הרבה יוסף בשוק. ביום הזה הפכתי להיות מה שאני. הבאר היטב שואל מאוד יפה על הדברים האלה, הרבה שאלות, ושתיים מהם בקיצור מוחלט אני אגע אלפי. אומר הבאר היטב, קודם כל רב יוסף, אני לא בטוח שזה באמת כלי לענבה, לכאורה, המשפט הזה. אלמלא היום הזה שממנו אני כזה אילוי וגדול ויודע את כל התורה כולה, אז כמה יוסף יקה בשוק, אבל עכשיו אני רב יוסף. משונה קצת. ואגב, תזכור את אותו רב יוסף שאומר בסוף מסכת סוטה שרבי מת. כך אומרת הגמרא, שמי שמת רבי, רב יהודה הנשיא, בטלה ענבה. קם רב יוסף ואומר, לא, 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 זה מוגזם. אל תגידו, אני עוד פה. לא תימרון הכה, האיקה אנה. אני עוד באזור, זה לא נכון שבטלה ענבה, יש סיכוי. וזה מוזר, גם הביטוי הזה של רב יוסף מוזר מאוד. אבל יש פה משהו אחר מוזר, בדברי רב יוסף. אלמלא היום הדקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. שאלה בער היטב, והשאלה השנייה כבר מתחילה לרמוז לכיוון של התשובה הכוללת. בעברית אני לא הייתי אומר כך. אני הייתי מדבר על הנושא המרכזי. הנושא המרכזי הוא לא היום, הנושא המרכזי הוא התורה הזאת שייחדה אותנו. הייתי אומר, אלמלא התורה הזאת, אני רוצה לחגוג את מתן תורה, את האירוע, לא את היום. מה זה אלמלא היום הדקגרים? היום הגורם, התוכן גורם. ודאי שהתוכן נותן ליום קדושה משלו, אבל התוכן גורם. מה אנחנו חוגגים? אנחנו מדברים על כל הזמן להזכיר שזה תדבב ניסן, או שנכנסים לתדבב ניסן, וזה גמרנו להגיד שזה תדבב ניסן, ועכשיו מדברים על מצרים ועל היציאה, על התוכן, לא על היום. אומר הבאר היטב, לא הבנו בכלל לדברי רב יוסף. רב יוסף בא ואומר, אם אני הייתי צריך לקבוע את האירועים ההיסטוריים האלה, אם אני הייתי צריך לארגן אירועים לדורות, במילים שלנו, היו שני אירועים בהיסטוריה, יום אחרי יום. באחד, ירדה אש מן השמיים, ויצאו קולות, וכל העם רואים את הקולות. והגיעו הקולות האלה למטה, השמע עם מדבר, כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. וכל העולם כולו ירד מן השמיים וראה את הכל ברור. ויום לפני, אני יודע מה, יהודים חזרו מהמקווה, כל כבר היה מוכן, הסתדרו, כבר היה בסדר. את מה אני הייתי מציין בלוח? ברור שהייתי מציין את היום ה-51. אשראי אומר רב יוסף שאני מעם כזה, שכששני אירועים כאלה מתרחשים לו יום אחרי יום, את איזה אירוע הוא מציין לדורות? את היום הראשון, לא את היום השני. אלמלא היום הדקגרים, מסביר הבאר היטב, אם היום הקובע בהיסטוריה היה היום הבא, זאת אומרת מתן תורה, אז מה מיוחד בי? שיש לי 1,000 קילו סוגיות של תורה. אז לא הוא יש 950 ולא הוא יש 1,050, זה מהותי? ועושה אותי מה שאני, ואותך ואותך מה שאתה ומה שאת, וכל אחד מאיתנו את הייחוד שלו? אז התורה הייתה חלילה הופכת להיות עוד מקצוע, גדול, נפלא, יורד מן השמיים. אבל הגורם הקובע היה הכמות, האיכות, העיון, הידיעה, אבל לא האישיות הפנימית שלי בעניין. היום הקובע הוא היום שבו הפכנו להיות יראי חטא. זאת אומרת, הייחוד שלי בתור רב יוסף המיוחד הספציפי, ושלך כרב יוסף אחר ושלו כרב יוסף אחר, אי אפשר לקחת אחד מן השני. זה לא שני אנשים שלומדים נוסחה ואחד יודע אותה יותר טוב מהשני. כל אחד מגיע לפן שלו בעירת שמיים שלו. זה לא בהתחברות שלו אל הקדוש ברוך הוא. אלמלא היום הדקגרים, אם היום הבא היה גורם, מה היה מיוחד בדיוק? כמה יוסף איכה בשוק? מה שיכול לעשות אותי אני, זה שבא הקדוש ברוך הוא וקבע לי שיום השמחה שלי הוא לא היום שהוא נתן את התורה לי, אלא היום שאני גמרתי להכין את עצמי. לכן זה לא פגיעה בענווה, זה בדיוק הפוך. מה שיש בי, יש בי מפני שאין בך ואין בך ואין בך, ומה שיש בך אין בי ואין בו. וכל העם רואים את הקולות, אומרים חז"ל, איך הגיעו לזה? איך רואים קולות? יש תירוץ שרואים נשמע. יונתן בן עוזיאל אומר, לא, כל העם רואים איך כל הקולות מתהפכים בכל האוזניים לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. כל העם רואים את הקולות, רואים איך כל קול מתחבר לכל אוזן. איך הגיעו למדרגה הזאת? כי היום הגורם הוא לא היום שהתורה ירדה, אלא היום שאנחנו היינו כשירים לעלות. אגב, רק כשמבינים את זה, מבינים את עוצמת החטא של העגל, של מי שלא כשיר. למה כל זה נקרא הפסקת זוהמת הנחש? איך כל זה התחבר כל כך חזק לליל הסדר? הכרנו בשבוע שעבר, בעצם הלילה הזה, שהוא ליל גאולה, בנוי כולו על המגמה הגאולית הגדולה הזאת שהעולם היה בה בפעם האחרונה, בגן העדן לפני החטא. איך הזכרנו בשבוע שעבר לגבי האכילה, הדין לעורר את האכילה ואת התיאבון, והעניין של האכילה המרובה בלילה הזה, הלילה היחיד בשנה שמברכים בו על אכילה, על אכילה, ואוכלים בו כמצווה, הרבה לילות, אבל לילה שמברכים את מצוות על אכילה כל כך הרבה. הזכרנו שהפעם האחרונה שזה היה קיים בעולם, זה היה לפני החטא. שם נצטבע האדם את הציווי האחד והיחיד. מכל עץ הגן אכול תאכל. ונלווה לו הלאו האחד והיחיד, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. עולם שחי בגאולתו, כך אמרנו, הוא עולם שעושה שני דברים. קורא לכל החיות בשמות, ואוכל. קורא לכל החיות בשמות, כלומר, מחבר כל דבר למשמעות שלו. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מסביר המהר"ל מפראג, מפני שהאומר דבר בשם אומרו חוזר לחבר משהו אל המקור שלו. אז הוא מצרף מקור אחד, עוד מקור, עוד מקור, לאט לאט נגיע לשורש. גאולה לעולם תגיע כאשר נבין את אשר התעללתי במצרים. מי היא העילה ומהו העלול. אז תגיע הגאולה. שנזכה להשתחרר מכל מיני אדונים באמצע. ולהתחבר אל המקור, להתחבר בלי הפרעות. אז אין שום בעיה באכול תוכן. למה בעולם שלנו כל הגסטרונומיה הזאת נראית כל כך מנותקת? כי בעולם שלנו עיסוק בגוף נראה הפרעה לעיסוק בנשמה, ברוחניות, בפנים. אין ברירה, מוכרחים, נו, אז צריך לעסוק בזה. ובעולם שהוא טהור, בעולם שהוא טבעי, שם יש מצווה אחת. איך אמרנו? אילו היינו זוכים להישאר בגן עדן ולא היה האדם חוטא ולא הייתה נכנסת זוהמת הנחה שעוד רגע נבין אותה לעולם, היו נשארים רק עם המצווה הזאת. לאכול. לאכול ולספר. המדבר, האדם. האדם הראשון במקרא שאמור להביא מחדש את הגאולה, קשה לו לעשות את זה בעולם שהתרחק ממנה כל כך, ולכן הוא כבד פה. קשה לו לעשות את זה, כי גאולת העולם היא בפה. ובעולם שמתרחק ומתרחק ומתרחק, ופרעו תופס בו כל כך הרבה נפח, ולא שומעים אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, וכבר אין כוח לבעוצייתי ויצלתי וגאלתי וודאי לו ולקחתי אתכם והייתי לכם והבאתי ומורשה ואני השם. בעולם כזה מי שאמור להיות אבי הנביאים, מי שאמור להיות מביא הגאולה הגדולה לעולם, אומר אני לא יודע איך עובדים עם הפה בעולם. הפה זה הגורם שמחבר בין הגוף לבין הרוח. המדבר, האוכל, במובן הגדול שלו. מה קרה בעולם לפני שהנחש זיהם אותה? לפי זה ננסה להבין את המושג בא הנחש אל האישה. להבין מלמעלה, ודאי שיש לו עוד משמעות. סליחה, עוד משמעויות. להבין אותו כפשוטו כמה שניתן. בוא נחזור רגע לפסוקים שאנחנו עוסקים בהם הרבה. אבל הם מחוברים אלינו מאוד מאוד עכשיו. אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם אכול תאכל, מופיע הנחש. לאיזה עולם הנחש מגיע? מקור 11. והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו. מקור 14. והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. לפני שממשיכים נזכיר פשוט פשט פסוקים. זה שקר ברוטלי. אין פה אפילו אפשרות להבין איך הוא מנסה לפתות את חווה פה. אגב, היא לא נקראת חווה, היא האישה. חווה דרך אגב, זה נחש. חידיה בארמית זה נחש. חווה ונחש, זו הזדהות שמתרחשת, ומתחילה להרוס את העולם, נגיע לה עוד מעט. והתיקון של העולם יוכל להופיע רק כאשר איבה אשית בינך ובינה. כל מגמת העולם אחרי ביאתו של הנחש של חווה זה להפריד ביניהם. ביאתו של הנחש של חווה מפריעה בנישואים בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם וחווה. זו בגידה באמצע. זה ניסיון לפרק את התא המשפחתי של הקדוש ברוך הוא והאדם וחווה. עוד מעט נגיע לזה. הישיעני ואוכל. עשה בי נישואים. לאט לאט. אין בכלל משמעות הגיונית למה שהנחש אומר. מוכרחים להבין פסוק. הרי מה מותר לאדם לאכול, לאדם ולחווה? רק עצי הגן. מכל עץ הגן, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו בפרק הקודם, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז זה שקר, אבל זה גם שקר לא הגיוני. כי אסור לאדם בחווה לאכול חיות עדיין. זה מותר רק בדור המבול עוד 2,000 שנה. אסור עוד. לא תאכלו מכל עץ הגן פירושו, תמותו. טכני, צריך להבין את הפסוק לפני שמתחילים. לומר לא תאכלו מכל עץ הגן פירושו לא תאכלו. המילים מכל עץ הגן מיותרות. זה סתם לא תאכלו. זה ייפוי המשפט. הנחש הזה הוא נחש והוא מוקש. הוא מבין את העניין בדיוק והוא אומר אמירה שאין לה שום משמעות. תלמלא הוא היה כבר קצת מצליח לפתות את חווה, את האישה, היא עוד לא חווה. הוא היה זוכה עכשיו לתשובה פשוטה, שבה האישה הייתה אומרת לו, או בכעס שקרן, או בנימוס, אתה לא מבין בכלל מה הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא נכון, זה הפוך. כי הקדוש ברוך הוא אמר, הפוך. מה האישה אומרת? או לפני מה האישה אומרת, אז מה בכל זאת מגמת הנחש? בואו ננסה להבין לפי מה שהאישה אומרת. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, וייתם כי אלוהים יודעי טוב ורע וכו'. הנחש ניצח, הוא כבר סיים את עבודתו. הוא בעצם אומר לאישה דבר פשוט. אלוקים רוצה לעשות לכם קשה. הוא גם רוצה לכם לפעמים דברים שהם פשוט בלתי אפשריים. אם תיקחו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר עד הסוף, בעצם אתם צריכים להסתגף ולמות. אי אפשר לחיות בכלל. לא תאכלו מכל עץ הגן. אגב, הוא גם אומר, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו. אלוהים לא אמר, אלוהים ציווה. אלוקים זה לא סימפוזיון. הוא לא אומר, לא תאכלו. ויתב השם אלוהים על האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל. מצווה זה החמצה, זה חמץ, זו עבירה, זו החטאה, זה חטא. הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם לשמוע את מצוותיו ואת חוקיו. מצווה יכול לתת, חוק יכול לתת, רופא שמכיר אותי. זה סימן של קשר אישי. זה לא חוק חיצוני. אמירה זו אמירה. אבל העיקר, עונה האישה, ונגענו בזה פעם, מפרי עץ הגן נוכל. למה? ככה. אנחנו נורמליים. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, מה היה צריך להיות כתוב? לא נוכל. אבל איך כתוב? ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לו. ואלוקים לא אמר כן? מי אמר כן לאכול? אתם? איפה הקדוש ברוך הוא מופיע? איפה שאסור. הנחש סיים את עבודתו. וכאן הופך הנחש את העולם, את האנושות, את האישה ואת האיש, כלומר את האנושות כולה. למי שהקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא, הוא קשר של נתין עם המחוקק. של אזרח עם השוטר. של האיש שחי כאן, ויש לו טבע, אבל הוא מבין שצריך לשמור גם את מה שאומר הקדוש ברוך הוא מלמעלה. רק זה ההסבר למה שחווה מוסיפה מיד משהו שלא נאמר לה אף פעם. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. מי אמר לכם לא תיגעו? כל המוסיף גורע, אומרים חז"ל, אף פעם לא אמרו לא תיגעו. פסיכולוגיה הכי פשוטה. עם החוק לא מסתבכים. אמר לנו על עץ אחד סך הכל לא לאכול, אז תעזוב, לא אוכלים, לא נוגעים, לא מתקרבים, תעזוב עד שהשוטר ילך. לא רוצים עסק עם העץ. הנחש מנסה לעשות דבר פשוט. הוא הערום מכל חיית השדה. לקחת את העולם שמהלך לרוח היום בגן ושומע את כל השם אלוהים ומטייל בין אילני גן העדן ערום, טבעי, וכך מדבר עם הקדוש ברוך. בלי בגדים, בלי חליפות, בלי מחיצות, ואוכל מכל עץ הגן, וזוכר שיש עץ אחד שמזכיר לו שהוא בן אדם, ודבר אחד בעולם אסור. בא הנחש ונותן לנו את האפשרות להמשיך כאילו אותו דבר, אבל לגמרי לגמרי הפוך. אחרי שהנחש הולך, כבר צריך להתלבש, וכבר אי אפשר להתלבר עם אלוקים כי אירום אתה. והקדוש ברוך הוא שואל אותך את השאלה הגדולה שהרד"ק מסביר אותה בצורה הכי פשוטה שלה, אייכה, איפה אתה כמו שהיית אתמול? טבעי, ערום, מדבר איתי כמו שאתה. מי הגיד לך כי אירום אתה? כלומר, מי הגיד לך שלהיות אירום זה לא טוב? פתאום אני, הקדוש ברוך הוא, מופיע אצלך כמשהו חיצוני לך. אתה כבר לא מאמין טבעי. אתה דתי, עם תעודות. הרבה תעודות. אתה בסדר. אתה יש לך גם חומרות. לא אוכל, לא נוגע, לא מתקרב. מוסיף עוד קצת. אתה 100%. אבל כשאני עובר בגן, אתה מתחבא מאחורי העץ. אנחנו כבר לא יכולים להיפגש כמו שהיינו לפני כן. שם מתחילה הגלות. שם מתחיל הגירוש מגן עדן. ומרגע זה ואילך, צריך לתקן את זוהמת הנחש. זוהמת הנחש זה חוסר היכולת שלי לאכול כמו שאני רוצה. כי כבר אין לי את הנוגדנים הבריאים, אין לי את החסינות הטבעית, הגוף שלי כבר לא מחוסן, היצרים כבר עובדים בצורה לא מחוסנת, מוכרחים אנטיביוטיקות, מוכרחים כל מיני דברים כדי להסתדר. נהיים הרבה יותר דתיים ממקודם. ההפך, כלפי חוץ, אם נתאר את גן עדן לפני החטא ואת גן עדן אחרי החטא, גן עדן אחרי החטא נראה שזה מין משהו ככה מאוד מאוד יפה ומסודר ותורני מאוד. גן עדן לפני החטא נראה איזה משהו משונה. זה נכון, זה העיניים שלנו. אבל אם מעמיקים פנימה, גן עדן לפני החטא זה האדם השלם שלא צריך לחיות בשום סתירה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מטייל איתו בגן עדן, והוא ירא ממנו. אטייל עמכם בגן עדן, ולא תהיו מזדעזעים ממני. תראו ממני, אבל לא תזדעזעו, אומר רש"י בחוקותיי. ולגן עדן הזה העולם צריך לחזור. זוהמת הנחש היא מה שעושה את האדם חי בזיהום וחייו זהירות ומנותק, והוא והקדוש ברוך הוא זה כבר לא חד. ישראל קודש בריחו ואורייתא חד. כשהאדם ואלוקיו זה לא חד, יש זיהום. כי אתה חשוף לאוויר, ויש חיידקים, וזה מסוכן. אז צריך קודם כל עזרה ראשונה. את הנחש צריך להוריד, ולהשיט איבה בינו לבין זרה. אבל האישה צריך להזכיר שיש בה חווה. והוא נכנס פנימה ובא אליה הנחש. אישיאני אומר רשי לשון נישואין, גם רשי ידע שאישיאני זה לא לשון נישואין. אני בטוח שרשי ידע. אישיאני לשון נישואין, זה היה הרגע שבו הדביקות הזאת של הדוד והרעיה נפגמה. והנחש יצר נישואין אחרים. כאן הייתה הבגידה. איך חז"ל קוראים לחטא העגל? קלה המזנה תחת חופתה. זה אותו דבר. הרומן נתקע בהם. החד הוא, הקשר הזה, זאת הדביקות של השבת, של המן, שדיברנו עליהם בפעמים האחרונות. מה קורה בהר סיני? בהר סיני כופה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית. ומה קורה אז? ישראל הופכים מחדש להיות מחוברים מהותית, פנימית, נצחית, אל הקדוש ברוך הוא. כולם שואלים מה כתוב בתורה. סבב הקדוש ברוך הוא על כל האומות, שאלו אותו מה כתוב. נפתח אינדקס ונראה. פרק א' מתאים, פרק ב' פחות, פרק ג' בכלל לא, ועוברים לאומה הבאה. וישראל אמרו נעשה ונשמע. והמלאכים שואלים מגילה רז זה לבני, רז שמלאכי השרת משתמשים בו. ולהקדים נעשה לנשמע פירושו, להגיד ריבונו של עולם, אנחנו מחוברים לא מפני שתוכן העניינים מעניין אותנו, אלא מפני שזה אנחנו ואנחנו זה. המהר"ל מנסח את זה בצורה הכי חריפה. פעם הזכרנו אותו חלק בעל פה. אני רוצה לקרוא אותו מלפנים, וכמעט בו לעמוד. וכך מוכח מקור 15 במהר"ל במדרש, בפסוק, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו. זה מהר"ל מפחיד. אני קורא אותו כמעט בלי להפסיק, כי פשוט קשה להגיד אותו. קודם כל המהר"ל אומר שמה שהוא אומר זה לא הוא, אלא מאיפה זה? מדרש, נכון? שוב, שורה ראשונה, וכך מוכח מדרש. לא מצאתי את המדרש הזה, אבל זו ראיה קטנה מאוד. אני לא מצאתי אותו, ראיתי שגם כתוב שחיפשו אותו ולא מצאו אותו. המהר"ל הכיר את המדרש הזה. על הפסוק, ולא תהיה לאישה לא יוכל שלך כל ימיו. הפסוק הזה לא נאמר במעמד הר סיני, הוא נאמר באירוע הרבה הרבה פחות הירואי. הוא נאמר בפרשת כי תצא לגבי עונה. אונס מפתה ומוציא שם רע. מי שענה, מה דינו? אז חלק מדינו הוא שהוא מחויב. אם היא רוצה, לא יוכל שלך כל ימיו. שם דין אונס באנוסתו. אומר המדרש, כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה על הר סיני, כפה עליהם ההר כגיגית. שיקבלו תורתו. נכון? והתייצבו בתחתית ההר, אמרנו. וכיוון שכך, הרי ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. שומעים? ואצל אנוסתו כתיב, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו. ולא כן אצל מפתה. בא הקדוש ברוך הוא ושואל את כל האומות, מה כתוב? בואו תראו, נראה לכם, זה מפתה. זה הכי טוב. אי, אבל כתוב לא תרצח, לא מתאים, נו, לא הלך. כפה לאמר כי גיד, זה לא מפתה. זה עונה. מפני שמשפט האונס כפי מה שהיה המעשה, זאת אומרת המעשה הזה הופך להיות קבוע, חקוק. כי המאנס היה מכריח הבתולה על האישות וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב, ולכך לא יוכל שלך כפי אשר הוא עושה בעצמו האישות ההכרחי, לכך לא יסור כלל. אנחנו מבינים מה קרה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני נקבע שאם יבוא עוד פעם נחש, הוא לא יוכל לעשות אפילו ספק קידושים. כי היה פה עוד. מעכשיו אי אפשר יותר לבוא ולהפריד את הנישואים. יש חיסון קבוע. אנחנו והקדוש ברוך הוא חד. זה מה שהתרחש בהר סיני. זוהמת הנחש. היא מה שצריך להביא את העולם לתיקונו של זוהמת הנחש. משיח, כתוב בכל ספרי החסידות, בדיוק הגימטריה של נחש. אותו מספר. והנחש של גן העדן הוא גם הנחש שצריך להפוך משה מנחש למטה. כי כדי ליצור גאולה צריך להפך את הנחש. כי זוהמת הנחש עוד מסתובבת. וישראל שעמדו על הר סיני, פסקה מהם זוהמת הנחש. באותו הרגע הם עוד לא קיבלו את התורה. ובאותו הרגע התרחש התופעה הבאה. שאלנו למה התורה נקראת תעבדון את האלוקים. לפי הפרשנים שתעבדון זה קורבנות אמרנו, נכון? מובן. אבל אם זה התורה, מעמד הר סיני עצמו של קבלת התורה, מה זה שייך אם זה לא הקורבנות? התורה נקראת גם היא עבודה שבלב. כתוב במדרש הגדול, על הפסוק בפרשת משפטים במקור 17, ועבדתם את השם אלוהיכם, עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. את המדרש הזה מסבירים שניים מגדולי הראשונים, בעל היראים ורבינו הלל על הספרי. ומסכם אותם לפי לשונו הרב קשר וטל, ומקוצר הזמן אני קורא רק את לשונו במקור 18. שלימוד התורה, מלבד שהוא מצווה מתרי"ג מצוות, והווי בכלל לשומרה אילו מצוות, צריך לשמור אותו כמצווה. יש עוד דבר נוסף מיוחד בלימוד התורה. שאם אדם עמל, מייגע ומתעסק בהבנת דברי תורה, בהבנה לשם שמיים, בכוונה לשם שמיים, זהו עבודת השם כמו עבודת הקורבנות בתפילה, ונכללת בפסוק, ועבדתם את השם אלוקים. במעמד הר סיני נקבע, שהי יומא דקגרי. שהתורה שאנחנו הולכים לקבל היא תורה של עבודת השם, של עבודה שבלב, של המהות של האדם. היא לא מידע נפלא שבא מבחוץ, אלא היא הדיבוק בו יתברך. אם היום הגורם, אם היום הקובע היה היום שניתנה התורה מלמעלה למטה, ולא היום שבו מלמטה קבענו את כוחנו לקבל את התורה, לא הייתה התורה יכולה להפוך להיות עבודה שבלב. תלמוד תורה, כל אחד יחבר את זה לשכל, להבנה, להיגיון, למיליון דברים, לא ללב. אבל עבודת האדם בעבודת התורה היא לגלות שישראל וקודש הבריך הוא ואורייתא חד. זה מתרחש באונס של כפיית הר כגיגית. אז יוצא הנחש ומתחילה להתרחש הגאולה הגדולה. כשאומרים בליל הסדר שהחיינו, אומר הכתב והקבלה, זה הגיוני מאוד להתכוון למעמד הר סיני. כי על מה אומרים שהחיינו בליל הסדר? זאת הגאולה. ליל הסדר זה שהחיינו של הנחש שנהפך למטה, ויגמור את תפקידו המטה הזה, שזוהמת הנחש תסתלק לגמרי מן העולם. במעמד הר סיני, שעליו אומרים את השהחיינו לפי הפשט הזה בליל הסדר, נגמר הדבר אצל ישראל. הוא צריך עוד לבוא לידי ביטוי. הוא צריך עוד להתממש. הוא עוד לא נגמר לבוא לידי הופעה בעולם, כל עוד לא נתן לנו את תורתו, ולא הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה כדי לחפר על כל עוונותינו. אבל הגרעין שלהחזיר את העולם מהחיביה, מהחוויה, החיבייתיות הזאת, הנחשיות הזאת של הגן, התיקון הזה של העולם מתחיל כאן, בקרבנו לפני הר סיני. להמשכים שלו, עד לכפר עלינו על כל עוונותינו, ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא.